על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו במתכונת שהייתה בשבועות האחרונים, ואומר שאלות ותשובות במשך שעתיים, והמספר הטלפון שלנו 03-593-93. חוזר ומדגיש את מה שאני מדגיש שוב בשבועות האלה. לאנשים יש כל כך הרבה מה להגיד, אנשים רוצים כל כך הרבה להגיד, אז לא כאן המקום. אנחנו בתוכנית של שאלות ותשובות, לא תוכנית של שיחות עם מאזינים. יש גם תוכניות כאלה ברדיו, ושם מקום הבעת ההרגשות והרעיונות. אני גם לא מתכוון לענות על של מי שמנסה לעשות מהבעת רעיון שאלה, כמו צריך לעשות כך וכך, או צריך להגיד פרק תהילים כזה וכזה, מה דעת הרב? אז לא. הזמן הזה של השעתיים בשבוע מיועד באמת לאנשים שיש להם שאלות שמחפשים עליהן תשובות. אינני מתחייב שאני ידע לענות על כל שאלה, אבל אני אשתדל. שוב 03-593-93, לפני שניגש לשאלה הראשונה. כתבתי קטע שהכותרת שלו היא חרבות הברזל לעומת חרבו הגדולה והחזקה של הקדוש ברוך הוא. הקטע הזה נכתב בעקבות שאני יוצא מחדרי בבית, ובבית בני הבית שומעים את המהדורה המרכזית, ואני שומע שם איזה אדם שלמרבה הפלא היה אלוף בצהל, מדבר דברי התרסה ודברי הבל ודברי כפירה. ביקשתי שאלו אותי מיד אחריו, ואכן כך היה, והגבתי בסגנון של עכשיו, הוא עצמו מהווה הוכחה שאם השם לא ישמור לא עיר שף שקט שומר, כי אם כאלה הם האלופים בצהל, אז ודאי וודאי ש אנחנו בצרות, ואם אנחנו בכל זאת מצליחים, הרי זו הוכחה שהקדוש ברוך הוא עומד ושומר עלינו. על רקע זה כתבתי את הקטע הבא. חרבות הברזל לעומת חרבו הגדולה והחזקה של הקדוש ברוך הוא. נוכח האסון שנחת על ראשינו ביום שמחת תורה, כששעות ארוכות הסתובבו בני אבלה ביישובים יהודים, והאין פוצה פה ומצפצף, והצבא בושש לבוא, וההגנה הייתה מהם והלאה, מצפים היינו למעט ענווה מצד אלה שהאמינו שידם תושיע להם בעת צרה. קל וחומר, כשצבא שאמור היה להיות ערוך ומסודר ומאורגן לדבר כזה, צריך כל כך הרבה זמן להתארגן למה שמכנים משום מה תמרון, אני לא יודע מה פרוש המילה הזאת. ואומנם, אין ספק שיש כאלה שמתיחים ראשם בקיר ומחשבים דרכם מחדש. אין ספק שיש כאלה שרואים בעליל, כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. יחד עם זאת, יש הנאחזים בקרנות מזבח אליליהם, וממשיכים לדבר בסגנון המוכר, כאילו מאומה לא קרה. הם לא למדו כלום, וספק אם אי פעם ילמדו משהו. להדגיש, כשראשי השלטון וראשי הצבא מאיימים על האויב בדברם גבוהה גבוהה, לא בהכרח עושים הם זאת מתוך רצון להבליט את אמונתם ביכולותיהם והכחשתם בהשגחה מלמעלה. הם פשוט חושבים שדברי רהב הנאמרים בסגנון המביע ביטחון גדול בכוחם ירגיעו מעט את העם וישקיטו זמנית את אווירת המחאה נגד אוזלת ידם. הם טועים, אבל כך הם חושבים. העם לא זקוק לדברים האלה, גם לא מקבל אותם. העם מחפש דרך לחזור ולהאמין. לכל אלה הייתי רוצה לצטט קטע מדבריו של נער בגיל 15-16 שנרצח לקראת סוף מלחמת העולם השנייה במצעד המוות מאושוויץ. נער שכתב יומן ביותו בבריסל תחת זהות נוצרית בדויה. היומן, יומנו של הנער משה פלינקר, נמצא אחרי המלחמה על ידי אחיותיו ששבו מן המחנות, והוא מלא וגדוש רעיונות עמוקים וטהורים פרי הגיגיו והרגשותיו של נער כה צעיר. בשני לדצמבר 1942, זה התאריך שהוא כתב, כותב הנער משה כדברים האלה. רובם של היהודים חושבים שהגאולה והישועה הן תלויות בניצחון או מפלת אנגליה. והנה, כשתנצח אנגליה, אז יוכלו רובם של היהודים, ואף אלה שיחפצו להיגאל, לאמור שלא השם הציל אותם, אלא אנגליה. וגם אצל הגויים יאמרו ככה. על כן הנני חושב, שלפני הניצחון האחרון, גרמניה תגבר כמעט על כל החזיתות. וכשיראה שכמעט כבר ניצחה, אז יקרב השם בחרבו ויקח לו את הניצחון. להרבה גנרלים ופוליטיקאים בכירים, יש מה ללמוד מנער בן 15, שגדל בבית ערכי ואף לא הספיק למלא את מסעת נפשו וללמוד תורה כדווי. בטיסה שווה מארצות הברית, פגשתי לפני שנים חבר שחזר לפניכם בתשובה. ואתה שב מביקור בארצות הברית במסגרת משלחת של קצינים גבוהים שהיו עורכי חיל השריון האמריקאי. הוא סיפר לי שהם ביקרו בבית הספר לשריון של הצבא האמריקאי, וראו שלומדים שם את קרבות השריון הגדולים ממלחמת העולם השנייה. הוא שאל אותם מדוע לא תלמדו קרבות יותר מודרניים, כמו קרבות השריון הגדולים בסיני, במלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. צחקו וענו לו, אנחנו מלמדים מה שאפשר ליישם. כל מה שקרה אצלכם, הרי היה בגדר נס. מה נלמד? וחבל שאלה שאמורים לדעת זאת יותר מכולם, ויכלו לדעת זאת יותר מכולם, אלה שחוו את הניסים האמורים על בשרם, מתכחשים לכך, חלק מאלה כמובן, וממשיכים בניגון השחוק של העצמת כוחם וגבורתם, מילים שנשמעות כה נבובות נוכח כישלונם. אמר הנביא ישעיהו, בפרק חף זין פסוק א', ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. אומר אברבנל, אתה יבאר הנביא מה שישיבו הקל יתברך על חורבן האומות ועניין כל מה שהראו לישראל. ולפי שהם ברשעותם כבעלי חיים הטורפים והשרצים הגדולים הממיתים, לכן קראם נחש בריח ונחש הקלטון. ואין ספק אצלי שלאדום ולישמעאל קרא כן, שאחד מהם הוא נחש מתפשט מן הקצה אל הקצה, שהוא ישמעאל המושל ברוב יישובי בני אדם, בסוגריים אני הוספתי, מי יגלה אפר מעיני רבי יצחק אברבנאל, לראות כיצד ראו עיניו כבר אז, לפני למעלה מ-500 שנה, את אשר רואים היום כולם, שהמוסלמים ממלאים את כל העולם מקצה לקצה, בכל חמשת היבשות, ומשם מפעילים השפעתם על המדינות המארחות אותם נגד העם היהודי. ולכן אני חוזר לאברבנאל, קרא לנחש הזה ישמעאל בריח, רוצה לומר מבריח מן הקצה אל הקצה. ואת אדום קרא נחש הקלטון, להיותו מעוקל במעשיו, כאילו אמר שאם היות שאתה הקדוש ברוך הוא יסביר פנים לאדום וישמעאל בחטאת ישראל, ועל כן רבו רבו כמו רבו עד היותן כמו לוויתן הנחש הגדול, הנה בזמן הוא יפקוד השם עליהם בחרבו הקשה להחריבם. דברי הנביא ישעיהו ודברי אברבנאל עליו מצלצלים באומרו ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הגדולה והחזקה. לא חרבות ברזל, לא עופרת יצוקה, לא שאר סלסולי מליצות, אלא חרבו הגדולה והחזקה. ממש כדברי משה פלינקר השם יקום דמו. בסוף אותה פרשה נאמר הפסוק הידוע, והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. 03-593-93-93. ערב טוב, לשאלה הראשונה.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב. כתוב במסכת סנהדרין שבשישית כל עוד מלחמה, בשביעית מלחמה, ומוצאי שביעית בין משיח ודוד בן מגיע. אז אולי בעצם זה בעצם המהלך שנעשה עכשיו, לא כבוד הרב?
את האולי הזה כבר אמרו מאות פעמים. הרבה מלחמות היו, הרבה קולות מלחמה היו, וכבר עלו הסבים שותים אל חיינו ובן דוד לא בא. ולכן אנחנו חוזרים למה שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים, ומן הסתם גם על זה אפשר להגיד, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. ותוחלת ממושכה מחלת לב. אמנם, אמרנו את זה כבר, המלבים אומר על הפסוק, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, שתוחלת אל השם מחזקת את הלב, כי כשמייחלים אל השם גם התוחלת היא מטרה, ולכן יש לנו את אורך הרוח, כי אנחנו שמחים לעמוד ולייחל, אבל אנחנו נמנעים מלראות סימנים שכבר היו הרבה פעמים, והתוחלת אכן נכזבה.
אבל הפעם זה נראה קצת יותר, זה כי אם הרב מסתכל על התאריך, זה בדיוק יוצא בשמחת תורה, אז אפשר להגיד שזה כאילו יום האחרון של מוצא שביעית אולי, יש בזה איזה רמז אולי משהו, לא כבוד הרב.
בשמחת תורה כל כך הרבה דברים נוראים בשנים עברו, בשנות מלחמת העולם השנייה. הרי צריך להבין שכל ההשוואה שמשווים למלחמת העולם השנייה, היא איננה נכונה ואיננה, והיא רחוקה מלהיות נכונה. כי מה שהיה במלחמת העולם השנייה היה לאין שיעור יותר קשה. וזה לא, אני לא מתכוון להוריד כי הוא זה מהנוראות שהייתה פה. אבל ניקח פרופורציה להבין עד כמה נורא היה אז. וגם שם היה מוצאי שמחת תורה, וגם שם היו שמחות תורה. בוא ונעזוב את החשבונות. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות היום.
כן, זה, אבל זה לא קשור גם לשהיה בשבת בלי התקיעות. אז זה גם קשור לכל המהלך הזה.
אחרי שבעזרת השם משיח בן דוד יבוא, אנחנו נראה שזה היה קשור. בינתיים אנחנו נחזור ונשיר במנגינות שונות. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. או אחכה לו בכל יום שיבוא, או אחכה לו בכל יום שיבוא. ואמר רב שמעון שבב, מה זה נקרא להאמין בביאת המשיח? זה להאמין באמונה שלמה שמשיח יבוא היום, ואם חלילה נתאכזב, לא בגלל זה לא נאמין מחר שהוא יבוא מחר. ונשאלה שאלה, איך אנחנו יכולים להאמין בכל יום שיבוא, אם ההסבר לה בכל יום שיבוא, זה להאמין שהוא יכול לבוא כל יום, כשכתוב שאין אליהו בא בערבי שבתות וחגים. אמר מי שאמר, כשיבוא נשאל אותו גם את השאלה הזאת.
טוב, שנזכה לגאולה בקרוב, בעזרת השם, כבוד הרב.
אמן, אמן.
חזק.
כל טוב. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
הייתכן שחלק ממה שהתשובה זה בשאלה, זה מה שהרב ענה למאזין הקודם, אני פשוט בגלל שהתקשרתי, לא יכולתי לשמוע את התשובה של המאזין הקודם.
אני לא מתעייף לחזור על התשובה עוד פעם.
אז השאלה היא כזאת, ראיתי בכמה מקומות בחז"ל, שככל שהגאולה והמשיח מתקרבים, ככה התרבו הצרות יותר ויותר. כמו כן, ברב חיים ויטל, בקכ"ד בתהילים כתוב, וגם הרב הזכיר את זה בשיחות הקודמות, שישמעאל יותר קשים וגרועים משאר האומות והגלויות, והוא גם מזכיר שהם ישלטו על כל העולם ועל ישראל. השאלה היא כזאת, האם משמעות הדברים שאנחנו צריכים להתכונן או להתפלל, או משהו כמו שכתוב בעצם ש... יהיו חס ושלום צרות יותר גדולות מהשואה, ואני רק מסיים את השאלה, האם ייתכן לפי ההסברים שהרב הסביר בשיעורים הקודמים, האם אני הבנתי שהאכזריות העצומה והצרות הנוראות שהיו בשואה, אז הם דווקא מכוח השילוב של עשיו וישמעאל. ממילא יכול להיות שדווקא בשואה יצאנו ידי חובת גם הצרות הקשות של ישמעאל בעצמם.
אכן, אתה שאלת ואתה ענית. גלות ישמעאל התחילה בחורבן הגדול, כפי שאנחנו יודעים שנחרטו שם בריתות בין עשיו לישמעאל. שעיר וחותנו פעלו גם אז, ולא משנה בכמה אחוזים זה ובכמה אחוזים זה. יחד עם זה עלינו לזכור דבר אחד. ישנם כמה מסלולי גאולה. יש, בדיוק כמו שאנחנו אומרים, בתפילת 18 של יום הכיפורים, את אחת התפילות שהאמוראים התפללו בתפילת 18 של כל יום. אלוקיי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. היא רצון מלפניך שלא יחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים. שתי שאלות. א', מה זה לא על ידי ייסורים וחולאים רעים? מה זה חולאים רעים וייסורים רעים, ומה זה ייסורים וחולאים שאינם רעים? ב', איך אפשר לבקש בקשה אבסורדית כזאת? הרי הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק א', הלכה היא ד', אני חושב, מביא את ארבעת חילוקי הכפרה של רבי מתיה בן חרש, ואומר ככה, עבר אדם על מצוות עשה וחזר בתשובה, לא זז משם שמוכלים לו. עבר אדם על מצוות לא תעשה, שאין בה כרת ומיתת בית דין, שאין בה כרת ומיתת בית דין, תשובת עולה ביום הכיפורים מחפר. עבר אדם על מצוות לא תעשה, שיש בהם כרת ומיתת בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים את הכפרה. ממשיך הרמב"ם ומדגיש, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו איסורים. אם אין מתכפר לו עד שיבואו איסורים, איך אנחנו מעיזים פנים לבקש, ומה שחטאתי לפניך מרחוק, וזה עלול לכלול גם חטאים כאלה, שהם לא תעשה שיש בהם כרת ומיתות בית דין, ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים. התשובה היא לא. אנחנו לא מבקשים לו על ידי איסורים. אם צריך איסורים, אנחנו לא יכולים לבקש לא. אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. ואומר, מה זה נקרא חולאים רעים? איסורי איוב למשל. מה זה נקרא איסורים שאינם רעים? הגמרא אומרת, איך ידע מאיסורים? מה זה נקרא גם איסורים? באיזה איסורים גם יכולים לצאת ידי חובה? שאדם מכניס את היד לכיס כדי להוציא מטבע אחד, והמסכן הזה, לא עלינו ולא עליכם, יצאו לו שתי מטבעות. עכשיו הוא צריך להכניס את היד עוד פעם לכיס. כלומר, אפשר לצאת ידי חובה גם במינון נמוך. אז כך שאנחנו לא יכולים לדעת מה זה נקרא מינון גבוה ומה זה נקרא מינון נמוך, ועד איכן צריך להיות כדי שזה יהיה באמת גלות קשה, אחרונה לכולם וקשה מכולם. ב', אמרתי יש מסלולים שונים. יש מסלול שכתוב בדניאל, וערו עם ענני שמיה, כבר אינה שעתה, זה דניאל פרק ת'. והנה, אם העננים מגיע המשיח בדמות אדם, ואילו בזכריה פרק ת' כתוב, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. אז על מה הוא יבוא, על ענן או על חמור? אומרת הגמרא, זכו, הוא יבוא על ענן, לא זכו, הוא יבוא על חמור. עכשיו יש לי שאלה. בשעה שאברהם אבינו שמע על הולדת יצחק, מה הייתה התגובה שלו? התגובה שלו הייתה נשמעת מאוד מאכזבת, כאילו. כי מה הוא אמר? לו ישמעאל יחיה לפניך. הרי הוא האמין באמונה שלמה שיוולד יצחק. אז למה הוא ביקש על ישמעאל? ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ולישמעאל שמעתיך. הוא יגדל וגם הוא יהיה לגוי. 12 נשיאים יוליד. אומר רש"י, 12 נשיאים. קלים כעננים. מלשון נשיאים ורוח וגשם עין. נשיא זה כלום, זה ענן. אז מה? הוא אומר לו, לישמעאל שמעתיך, כלומר יחיה. אבל קלים כעננים, מה זה? התשובה היא כזאת. מהר"ל בגבורת, בנצח ישראל פרק כ"א שואל, ממה נפשך? אם צריך את גלות ישמעאל, למה היא לא נמנית בכלל הארבע מלכויות? ואם היא לא נמנית בכלל הארבע מלכויות, אז למה צריך אותה? אומר מהר"ל, מכיוון שהמלכויות הללו מולכות בגזירת קדישין עליונים, אי אפשר לפרוק את אולן. לכן צריך את ישמעאל. שישמעאל לוקח את הגאולה, את השלטון עלינו מאדום, וממנו אנחנו יכולים לגאל, כי הוא לא מולך בגזרת קדשין עליונים. מה זה נקרא למלוך בגזרת קדשין עליונים, אינני יודע, אבל כתוב פה שמקור השלטון של אדום ושל שאר המלכויות הוא גבוה יותר. ולכן אי אפשר לפרוק את אולם. שאלת השאלה, ומה עם בבל? הרי גם בבל הוא אומר מולכת בגזרת קדשין עליונים, ואת אולם פרקנו. ומה עם פרס? גם את אולם פרקנו. ומה עם יוון? התשובה היא כזאת. אם עם ישראל זוכה, הוא לא זקוק לשירות של ישמעאל. ואז הוא מגיע עם ענן, במהירות, בקלות. אבל אם עם ישראל לא זוכה, הוא לא במצב טוב, איך הוא יכול לפרוק את עולו של אדום? והרי אדום קיבל שלטון על ישראל בזמן שלא עושים רצונו של מקום, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. ומי יכול להפר את ברכתו של יצחק? קדישין עליונים במקרה הזה זה יצחק. כאן צריך את ישמעאל. שישמעאל לא קיבל ברכה מיצחק. ואת שלטונו של ישמעאל אפשר לפרוק. ישמעאל הוא קליפת חמור. ואז המשיח מגיע, אני ורוכב על חמור. כלומר, הוא החמור הטרויאני שעליו רוכב המשיח. וכמו שאנחנו רואים שיש שני מסלולי גאולה, אחד זכו ואחד לא זכו. כמו שכתוב גם בישעיהו, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה בזמנה. ועל זה אומרים רבותינו שגם למרות שנמצאים כבר במצב של בעיתה, כי כבר קלו כל הקיצין ובן דוד לא בא, גם בעיתה יש אפשרות לרכך על ידי התנהגותינו, יש אפשרות שיהיה אחישנה בתוך הבעיתה, אז ממילא אנחנו תמיד מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתבוא הגאולה מיד, יצאנו ידי חובת ייסורים, ואין לנו יותר כוח לעמוד ביסורים. כמו שאומרים בתפילה של נחם, כי אתה השם באש הצטה, ובאש אתה עתיד לבנותה. את האש כבר סבלנו. עכשיו הגיע הזמן לבנות באש.
תודה, 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 תודה רבה. אפשר אולי עוד שאלה קצרה?
כן, בבקשה.
ישר כוח. האם זה נכון שכרגע זה אנחנו נמצאים בניסיון, אני ככה הבנתי מכמה שיחות של גדולי ישראל, שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בניסיון של, גם של ישמעאל, שמורכב בתוכו גם ניסיון של ערב רב, זאת אומרת שעד כמה שאנחנו מבינים שהצרות האלה הם לא כוחי ועוצם ידי, אז אנחנו משתחררים מהערב רב, עד כמה שאנחנו כן תולים בכוחי ועוצם ידי, אז מתגבר עוד פעם הישמעאל עלינו.
אני לא מכיר את הרעיון הזה, אני מכיר את התיקוני הזוהר בפרשת בעלותך, שלקראת הסוף יהיה גם שלטון הערב רב. אני גם מכיר את המאמר הבלתי נשכח של דוקטור נתן בירנבום, שכתב בשנת תרע"ח בציריך, תחת הכותרת בגלות אצל אחינו היהודים, שהוא חברו של בנימין זאב הרצל, שיחד איתו הקימו את התנועה הציונית, והוא זה שנתן את השם ציונות לתנועה, והוא קרא לו מה שקרא לו והוא חזר בתשובה, ונהיה לאחד מהוגי הדעות של אגודת ישראל. הוא אומר, אנחנו לוקחים יותר בקלות את הגלות שלנו אצל אומות העולם, אבל אנחנו לוקחים יותר בקושי, סליחה, את הגלות שלנו אצל אומות העולם, ויותר מדי בקלות אצל הגלות אצל אחינו היהודים, שרוצים להשפיע עלינו מאור השכלתם, שאנחנו לא רוצים אותו ולא צריכים אותו. מה שאמרת לגבי יותר כוחי ועוצם ידי, אני בימים האלה נוטה, ומדבר על זה בכל מקום, להפסיק לדבר על מה שהם, למעט לדבר על מה שהם עשו, ולהרבות לדבר על מה שאנחנו צריכים לעשות.
זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניסיון מסוים לא להתייחס לכוחיבות.
לא, לא, אני אומר דבר אחר. דוקר את האוזניים, כשמישהו מדבר דברי רהב, כמו שדיבר אותו גנרל, בשידור פה, בחוצפה, ברדיו שמאות אלפי מאזינים יראים שרוצים להתחזק באמונה, אז איך אמר פעם ברוך אזרחי, שמעתי אותו הספד על הסטייפלר, הוא אומר, אתם מצטערים, חסר לכם הסטייפלר, שכל אחד יקבל לעצמו להיות קצת סטייפלר. אני אומר, מפריע לי שפלוני אומר כוכב ועוצם ידי, אז אני אגיד אחרת, אז אני אחנך את מי שאני יכול לחנך, את ילדיי, את תלמידיי, ובראש ובראשונה את עצמי, באמת להרגיש אחרת, באמת לחשוב אחרת, ובאמת להצהיר אחרת. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
תודה, תודה,
לא להתחפר בזה שהנה הם אומרים. מה אכפת לי? מה שהם, מי אומר שמה שהם אומרים תופס אצל הקדוש ברוך הוא? אולי מה שאני אומר תופס אצל הקדוש ברוך הוא יותר.
וזה לא נחשב שזה נפשע, כרגע מנסים אותנו משמיים, האם בכל מה שקורה פה, האם אנחנו תולים בכוחי ועוצם ידי, זה לא ממש חלק עיקרי.
אבל איך אני מצפה לעמוד בניסיון כשאני כל הזמן אומר שהוא לא בסדר? אם אני רוצה לעמוד בניסיון, אני צריך לבדוק את עצמי. אני צריך שאני אהיה בסדר. אני לא יכול לדאוג שהוא יהיה בסדר. אני לא יכול לקוט על חטא על הלב של השני.
תודה, 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 תודה רבה, רבה.
ברוכים תהיו. שלום לשאלה הבאה.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב וברך.
יישר כוח על התוכניות בכלל, ובפרט מהתקופה האחרונה.
ברוכים תהיו.
רציתי לדעת מה התגובה של הרב לגבי לאחרונה. כמובן, רואים את האחדות בעם ישראל, גם ודאי ודאי את העשייה של הציבור החרדי בכל מה שקשור, אם זה זקה, הצלה, כל הארגונים החרדים שנרתמים מעל ומעבר, עם ישראל רואה את זה. על האחרונה נשמע, אפילו מהם נשמע, מהצבא נשמע, שהרבה באים להתגייס לצבא. אנשים מעל גיל 26, לא שיש להם איזשהו חובה או משהו. רציתי לדעת מה ההתייחסות של הרב לדרך הזאת, ואמרו שכבר יש שם איזה קרוב ל-1400 איש שבאו להתגייס לצבא.
אני לא שמעתי נתונים מוסמכים.
אני שמעתי נתונים מוסמכים ממישהו מהצבא. אני לא רוצה להגיד את שמו.
לא, לא צריך להגיד את שם. העניין הוא כזה. אני צריך, בשביל להביע הדעה, אני צריך לראות כל אחד בפני עצמו. מה הסיבה שלו? למה הוא חשב? מה הוא עשה לפני כן? אם מדובר באנשים שישבו ולמדו ברצינות, אז זה מאוד חבל, כי הם לא מבינים את העניין שצריכים היו להבין. וזה עצמו כנראה מעיד שהם לא מספיק למדו ברצינות, לפחות לא את ההשקפה. ואני אסביר מה אני מתכוון. מפעם לפעם היו מגיעים קצינים גבוהים מחילות שונים. קצינים גבוהים, הכוונה סגני אלופים ובדרגות דומות. אגב, סתם ככה, מאוד צורם לי השימוש העברי החדש בכל מיני ביטויים. למה לגנרל קראו אלוף? על שם אלופי עשיו. לא ברור לי. מה היה רע בגנרל? בכל אופן, כמה כאלה היו מגיעים כמה, 20, 30, 40 לישיבת חברון. הם היו צופים על בית המדרש. נכנסים לבית המדרש. נעצרים ליד בחור כזה או אחר, כל אחד היה בוחר לעצמו בחור, ומדברים איתו קצת מה אתה עושה, מה אתה לומד, בוא תסביר לי מה אתה עושה. כך אחרי כשעה של לימוד כזה, מאולתר, הם נכנסים לחדרו של הרב יוסף חברוני, והוא היה מדבר בפניהם, ואני הייתי מדבר בפניהם. יום אחד אחרי שגמרתי לדבר בפני הקצינים הללו, זה היה לא מזמן, לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, קם אחד לוחם גדול, הוא בחיל מודיעין, יושב במשרד ומסכן את חייו כל הזמן, ושואל על גיוס בני ישיבות. קם בחור שהוא סגן אלוף, מפקד קרבי עם דמעות בעיניים, לא דתי, בלי כיפה. הוא אמר, אני רוצה להגיד לקצין הזה, תקשיב טוב, אני מבקש מכם, אל תפסיקו. כשראיתי את הבחורים פה יושבים ולומדים, דמעות עלו בעיניי. זה מה שנותן לנו את הכוח. ממילא, אם מדובר בבחור שבאמת למד, אז זה חבל. אם מדובר בבחור שממילא לא למד ועשה כל מיני דברים אחרים, אז אני הייתי מייעץ לו, אם אתה הולך לצבא, תלך למקום שבו תהיה לך אפשרות לשמור על עצמך, יש את גדוד נצח יהודה וכן הלאה, הן מבחינת צניעות, הן מבחינת כשרות, הן מבחינת שבת. דבר אחד ברור, המתגייסים עכשיו לא יכולים לתרום הרבה למלחמה זו. הרי צריכים להכשיר אותם. הרי אפילו הצבא המאומן צריך היה את ימי ההכשרה האלה. אז ממילא מדובר בזו תגובה ספונטנית רגשית, שאינני יודע איזה תועלת היא תביא לצבא עכשיו. והרי הם רוצים להביא תועלת עכשיו. אז ממילא אני לא יודע מה להגיד.
השאלה שלי, או מהצד השני, מתפארים בזה, מחכים לנו שאו, ברוך השם שהם הגיעו, טוב שהם נזכרו. ככה זה נשמע.
אז מה קרה? בסדר, אם זה יוריד קצת את מפלס השנאה, לא נורא. שיפרו, הרי זה לא עובד ככה, בואו תשמע דבר אחד. הם פשוט מדברים הרהורי ליבם, אלה שמדברים. כי לפני כל בחירות יש מומחים שחקרו את הציבור החרדי מטעם מכון כזה ומכון אחר ומכון לחקר הדמוקרטיה ומכון מנדל ומכון אני יודע מה, והם אומרים הציבור החרדי כבר לא מציית לרבנים כמו פעם, ואז מגיעים הבחירות ומתברר שזה הבל הבלים והכל, שום דבר לא השתנה. לא צריך להיבהל, אנחנו מחנכים את הציבור שלנו שהתורה היא אמת, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה זה תורה שהיא אמת, וצריך לחיות לפי שולחן ערוך, ויש דין של לשמוע בדברי חכמים, וממילא אנחנו נעשה מה שרבותינו אומרים לנו, וגם אם קורה אם דבר כזה או אחר זה מתגייס או זה מתגייס, זה לא משנה שום דבר מבחינת המציאות, כי אני מאמין במונה שלמה שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. אז לא בגלל שפלוני או אלמוני חושב שהנה, הנה הם באים. הרי תמיד באו, תמיד התגייסו. הסיבה היחידה שהרי כל הרעש הזה שעושים, הרי הראשונים שלא רוצים שבני ישיבות יתגייסו, זה אלה שצועקים גיוס מישיבות. כי אם בני ישיבות יתגייסו, מה הם יצעקו? הרי הנושא של גיוס מישיבות מתעורר כל פעם כשהיא לפני בחירות. לפני בחירות נוצר צורך עצום בבני ישיבות בצבא. למה? כי זה כמו העז שמכניסים ומוציאים. כי הם יודעים שיצטרכו את החרדים בקואליציה, והחרדים יהיו להם כל מיני דרישות, ואז יגידו אנחנו נגייס בני ישיבות, והחרדים יגידו אנחנו דורשים שלא, ואז יגידו להם בסדר לא, והחרדים דרישות אחרות לא יעלו או יעלו פחות. זה כל הסיפור. אם מחר מודיעים שבני הישיבות כולם מתגייסים, ראשי הצבא יעמדו ביחד, כתף לכתף, ולא ייתנו להם להיכנס. הצבא לא רוצה אותם, לא צריך אותם, לא ערוך לזה. ומי שיש לו שכל גם מבין שזה יהיה חורבן לצבא וחורבן למדינה. כי הם נטורי שומרי העיר האמיתיים. ואנחנו מחנכים לזה. ואנחנו יודעים שמי שצריך ללמוד, יושב ולומד. וכך זה ימשיך הלאה להיות. ואני לא מתרגש מספרים כאלה, מספרים אחרים, זה תמיד היה, והעולם כמנהגו נוהג, ועולם הישיבות ממשיך לפרוח וימשיך לפרוח. כך צריך להיות. ובמיוחד בזמן
מלחמה. אמן. אמן. ודאי ודאי, רואים את זה גם במלחמה האחרונה, אמין את הוא הקרדה. תודה רבה לרב השכל הישר, שהרב מנחה אותנו תמיד.
כל טוב, תודה רבה לך. ערב טוב.
כן, ראשית תודה רבה על השיעורים, אני בדרך כלל מקשיב להם יום למחרת בהקלטות, אין לי בלילות, אני ישן בשעה הזאת. יש לי שאלה לשאול שבשביל זה נחיקתי לתשובה, אני מקווה שהיא לא כבדה מדי למסגרת הזאת. המצווה שאנחנו מאמינים בהשם, זה שמהשם לא יצא שום דבר רע. ובספר החינוך במצוות אמונה בהשם, באנוכי השם אלוקיך, אז הוא אומר שחלק מהמצווה של האמונה זה האמונה בטוב השם. השם שאנחנו מאמינים בו מוציא רק דברים טובים. ובמצווה של הלכת בדרכיו, אז כתוב בספר החינוך שאנחנו לא, הוא נכנס לדיון אם השם כועס או לא כועס. אז הוא כותב שהקדוש ברוך הוא לא כועס, ואנחנו צריכים ללכת בכל המידות שלו. עכשיו, במצווה הזאת, כשהוא מדבר על המידה הזאת שהשם לא כועס, אז הוא אומר שתי סיבות למה. הסיבה השנייה הוא כותב, בגלל ש... הסיבה הראשונה הוא כותב ש...
אני רוצה לשמוע את השאלה, זה הקדמה ארוכה.
כן, אני אומר. הקדוש ברוך הוא לא כועס בגלל שכל העולם כולו שלו, וממילא שום דבר לא יכול בעולם ללכת לא כמו מה שהוא רוצה. ממילא אין שום סיבה לכעוס, כי הכל הולך כמו שהוא רוצה. עכשיו, כשאנחנו מלמדים את עצמנו לא לכעוס, כי השם לא כועס, בעצם זה... אנחנו כן הולך דברים שלא כמו שאנחנו רוצים. מה רוצים שאנחנו עמד מהשם? אצל השם הכל הולך כמו שהוא רוצה.
יש פה ערבוב. קודם כל, כשאתה אומר דברים כאלה, צריך להסביר אותם. קודם כל, אני מתנצל שאני גורם לך לנדודי שינה. דבר שני, כשאמרו דברים כאלה, צריך להסביר אותם. מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא לא כועס? הקדוש ברוך הוא לא כן כועס ולא לא כועס. הקדוש ברוך הוא אין לו מידות בכלל. ומעבר לכל הדברים הללו, ואנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה הנהגות שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל העולם. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לא ברא מידה של כעס, הוא כן ברא של מידה של כעס. הרי כתוב במפורש בפשוטו שמקרא, וחרה פי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניים מהם. כתוב מפורש בפשוטו שמקרא. כתוב מפורש. אלא מה? לא מדובר על היעדר כעס בכלל, מדובר על אותו כעס שעליו נאמר מי כל הכועס כמי שעובד עבודה זרה. על אותו כעס שזה אובדן שליטה. וזה אין לקדוש ברוך הוא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, קורה, וכל מה שקורה הוא רוצה. עכשיו, לא כל מה שאני רוצה קורה, ואתה שואל שאלה מאוד יפה בעניין הזה, אבל בואו נבדיל. כשאנחנו מאמצים את המידה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתכוונים לאמץ את כל הסובב אותה. אנחנו לוקחים משהו. זה שהקדוש ברוך הוא לא כועס, את המידה הזאת תיקח. זה של הקדוש ברוך הוא יש סיבה לא לכעוס, ולי יש סיבה אחרת, זה נכון. ואף על פי כן, כל הכועס כמו שעובד עבודה זרה. אז האיסור לכעוס סתם. אגב, הרמב"ם אומר שאדם צריך לכעוס קצת, כשהוא אומר שאדם לא צריך לכעוס. כי מי שלא יודע לכעוס
בכלל,
זה משהו אדיש.
כן, אבל הוא כותב אחר כך שצריך לברוח מזה אפילו מדרך הממוצע. שלא יהיה לו, שתרחק עד קצה האחרון.
זה בגלל ענייני החינוך. איך אדם ירגיל את עצמו. כן? איך אדם ירגיל את עצמו במסגרת הפרק החמישי של שמונה פרקים, בביור מחלות הנפש, שהוא מדבר על שביל הזהב. אבל ברמה העקרונית, הרי כתוב מסנך השם אסנה. הרי כתוב שאדם רואה אנשים פוגעים באמונותיו, הן נסבח את אלוהי מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, אז מה אנחנו לא פחות מהם מבחינה הזאת לגבי פגיעה בקודשנו. אבל אותו כעס של אובדן שליטה, אותו כעס בלתי נשלט, שהוא כאילו עובד עבודה זרה, זה ודאי, אדם צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא, שאין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא יש לו את הסיבות שלו, ולנו יש את הסיבות שלנו, אבל התוצאה היא אותה תוצאה, לא לכעוס. אגב, החזוניש כותב, מישהו פעם פנה לחזוניש ושאל אותו אם הוא יכעיס אותו. אז החזוניש כותב, אין לי מהתכונה הזאת. וכשאני ראיתי את זה בחזוניש מאוד נהניתי, כי סוף סוף מצאתי משהו שלי יש ולחזון איש אין. כי אני דווקא כן יש מהתכונה הזאת.
כן, הטעם השני שכותב הספר החינוך זה פשוט בגלל שזה פחיתות כעס, ולכן לקדוש ברוך הוא לא מייחסים שום דבר פחות.
נכון.
אז זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא זה את עיקר המידה שלא לכעוס, את הפרטים, למה זה ככה?
נכון.
עכשיו אפשר שאלה נוספת?
כן, בבקשה.
מה הדרך הכי טובה להשבה אל הלב של כל האמונה בטוב השם?
תקשיב טוב. מה זה נקרא השבה אל הלב? להשיב זה נקרא להחזיר.
שהרגשות שלנו יחושו את זה.
זה פירוש דבר שזה פעם היה שם. כמו השבת הוועידה. בכלל אני שואל, מה זה נקרא חזרה בתשובה? למה קוראים להם חוזרים בתשובה? מילא אנחנו, שגדלנו בבתים דתיים, והתחנכנו בישיבות, ובמשך כל השנה עושים שטויות, ומגיע חודש אלול ומתחילים להתחרט, אז אנחנו חוזרים בתשובה. אבל יש אנשים, בעיקר בקרב יהודי אשכנז, שהסבא של סבא שלו כבר אכל חזיר בחלב ביום הכיפורים, שיכל להיות בתשעה באב, בלי להפריש תרומות ומעשרות, ובלי להפריש חלה, ובלי לברך, ולא בגלל שהוא היה רשע, אלא בגלל שהוא פשוט לא ידע. האנשים האלה הם חדשים מקרוב באו, לאן הם שווים? התשובה היא, חיים מוולוז'ין אומר, שנשמתו של האדם, הבחינה שנקראת נשמה, להבדיל מרוח ומנפש, היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא. וגם כשאדם חוטא במעשה, הוא פוגם את הבחינה שנקראת נפש. כשהוא חוטא בדיבור, הוא פוגם את הבחינה שנקראת רוח. וכשהוא חוטא במחשבה, הוא לא פוגם את הבחינה שנקראת נשמה, היא רק מתרחקת ממנו והולכת. ויש ממילא אנשים שהנשמה שלהם מאוד מאוד רחוקה מהם. ולשם צריך לשוב. זה כבר היה פעם. איך להשיב אל הלב את טובו של הקדוש ברוך הוא, רק דרך אחת יש. לחזק את האמונה ואת הידיעה וההכרה שהתורה היא אמת ודברי חז"ל אמת. ובכלל, מתי ימנה? חוץ מזה שרמח"ל בהקדמה למאמר הוויכוח כותב שבמעמד הר סיני הם ראו את כל עיקרי האמונה, וזה כלול גם בזה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, זה אני עכשיו, נכון?
כן.
אוקיי, שתי שאלות. השאלה הראשונה אני קצת מסתבכת, אבל אני לא יודעת, בכל אופן קצת מציקה לי. הרי אנחנו יכולים להגיד עכשיו ש... למה אנחנו כל כך פוחדים מהגויים האלה? הרי תמיד הנביאים אמרו שאנחנו נשענים על משענת קנה רצוץ, אסור וכאלה, כי אנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא מספיק. אפשר להבין את זה עכשיו. אני יודעת שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל נניח שיעקב אבינו עם...
רגע, לא הבנתי את השאלה. בוא נעשה את הכלים בקיצור.
כן, השאלה בקיצור היא ככה. אנחנו, לא אתם ולא זה, אבל נניח, לא כל כך עזקים באמונה, אז אנחנו פחותים מה שארצות הברית תגיד, וכו' וכו'. אבל יעקב אבינו עם כל העניין של שכם, כשלוי ושמעון הרגו את... את, את, את אנשי שכם וכולי. אז למה הוא אמר, מה עשיתם, כאילו, אתם מקימים עליי?
כי
הם עליי.
עשו דבר שלפי דעתו של יעקב לא היה ראוי לעשות. וממילא, כמה שזה לא ראוי לעשות, אז יש פה חטא. וכמה שיש פה חטא, אז יכולה להיות תגובה לא טובה.
למה הוא חשב שזה לא ראוי לעשות? הרי מה
זה לא שאומר? כי הוא חשב שלא צריך היה להרוג את כל אנשי שכם. הם חשבו שכן, במחשבה של תורה, אבל הוא חשב שלא. בגלל כל מיני סיבות, לא משנה מה. אבל ברור שהוא חשב שלא צריך היה לעשות את זה. אחרתם אותי. הוא אומר, אחרתם אותי, אחרתם אותי.
הבנתי. השאלה השנייה, למרות איך השעיים זה לא בסדר מבחינת האמונה ויראת שמיים, לרצות גם, אני יודעת, יש כאלה שאומרים, הקדוש ברוך הוא, ברור לי שאתה ישרש עם החלאות אדם האלה, המילה אדם לא מתאימה פה, הם יקבלו את העונש שלהם אחרי שהם יפגרו. אבל אם זה לא, אבל יש כאלה שאומרים, אם רוצים גם לראות את העונש פה, רוצים לראות צדק לו, מה שנקרא אצלנו צדק, בעיניים שלנו. אז זה נקרא שזה חוסר באמונה וביראת שמיים?
למה?
אני רוצה לראות שהם תופסים כל אחד.
אני רוצה להסביר דבר אחד.
כן.
היהדות, הדבר המרכזי שהיהדות רוצה מאיתנו זה שנהיה נורמליים. חיים קניבסקי סיפר כשהוא היה ילד פעם אחת, הוא התפלל אחרי אביו, והיה צריך להגיד תחנון, ותחנון מעיקר הדין יושבים, ולא היה מקום לשבת, הוא יושב על הרצפה להגיד תחנון. כשאבא שלו גמר להתפלל, הוא נתן לו סתירה. הוא אומר, אל תעשה דברים משונים, בגלל שאתה רוצה להדר במצווה. צריך להיות נורמלי, אדם צריך להיות נורמלי. וממילא, זאת הרגשה נורמלית וטבעית, ואנחנו אומרים, נקום לעינינו נקמד דם עבדיך השפוך. אנחנו רוצים שהצדק ייראה, אנחנו רוצים שזה יהיה לעינינו, בימינו ולעינינו, ולכן זה נורמלי, ואין בזה שום דבר רע.
טוב.
רק מה, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה בדיוק, אז אנחנו אומרים, נקום לעינינו. כשאנחנו כן יודעים איך עושים את זה, כמו במקרה הזה שאתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, אז עושים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
כולם
ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום לכם. קיבלנו בתדהמה את האסון הנורא, לא עליכם, אבל כשקראתי את הדף בגיליון, טוב לחסות בשם שיצא בפרשת בראשית ונוח, וראיתי מה הרב אמר שטרמוך ועוד צדיקים אחרים, אז לא מגיד שנרגעתי, אבל פחות קיבלנו תמונה ברורה, גם בפרשת נוח, גם בפרשת בראשית, על העניין של ראש השנה שחל ביום שבת, אז שבת בחולה, מה שהסביר שם. כן. אבל רציתי להגיד משהו רק לעיר הערה, לפני 28 שנים הצעתי, עבדתי באולם ואז הצעתי לאנשי כהנה, הרב ברוך מרזל ואחרים, לשים אור של כבש וללכת לכנסת. ומאז איך שהוא בחרתי בהם. אבל לי קשה דבר אחד, כבוד הרב, שאנחנו סומכים, אנשים בוחרים בכנסת, באנשי תנועות הדתיות. ופשוט שהעניין הזה היה סבוך, מודיעין, לא מודיעין, שאני פשוט לי שיש אנשים מהתנועות הללו שנמצאים בקבינט הביטחוני, בדרך השכל, צריכים לתעץ בדעת תורה. אני בקושי עובר על דף היומי, כבר עלה לי רעיון מסוים שאם היו משאירים מניין או 12 חיילים בכל כיתה, בכל קיבוץ, עם 0.3 ו-0.5, אני אתן לעצמי שאתה יודע מה זה. אולי לא היה אסון, אבל לא היה בזה. ואיפה הדבר הזה ש... אנשים בכנסת שלי בחרו שאומרי תורה ומצוות, שלא מתייעצים עם דעת תורה. יש עוד הרבה דברים שלצערנו הרב, שאני לא יכול להגיד, עיתון חרדי, לא חרדי, עיתון לציבור החרדי, שם בתמונה של אדם שחסרים לו פסוקים.
התשובה שלי היא מאוד פשוטה.
כן.
אני לא יכול להסביר לא את אותם אנשים שלא שומרים שבת, ולא את אותם אנשים שלא שומרים כשרות, ולא את אותם אנשים שלא מבינים שבדברים שקשורים לכלל ישראל במיוחד, צריך לפנות למנהיגים האמיתיים של עם ישראל ולשאול אותם.
אז זה מה שאני אומר.
חוץ מעצם המצווה של עשית ככל אשר ירוחה. ולכן, אם אתה מכיר כאלה שלא שומעים דעת תורה, זו שאלה עליהם. אם מישהו הצביע להם, למרות שהדעת תורה הייתה לא להצביע להם, אלא להצביע לאחרים, אז זה גם שאלה עליו. זה הכל, הדברים הם נורא פשוטים. עכשיו, כשאני לומד מה שאני לומד, ויש לי כל מיני רעיונות, אני לא הולך לגדולי תורה להגיד להם את הרעיונות שלי, כי אני יודע שכל הרעיונות שלי גם הם מכירים. מה גם שבצד שני אין בהכרח מי שישמע. אז כשם שמצוין לומר דברים הנשמעים, כך מצוין לא לומר דברים שאינם נשמעים. תודה רבה. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול, החבר שלי שהוא גם רב, הוא אמר לי שהמלחמה עכשיו היא בגדר מלחמת מצווה שברמב״ם של יושיע את ישראל מיד צר, ויש לזה גם נפקמינות כגון חתן מחופתו, וגם שצריך לעשות כמו שכתוב בתורה, שהירה מעבירות שבידו, שלא יילחם, דווקא התלמידי חכמים שילחמו. מה הגדרים בזה? מה האמת בזה?
זה לא קשור למלחמת מצווה או לא למלחמת מצווה. זה כל הרעיון הזה שמי שפחד מהעבירות שבידו לא יילחם לא רלוונטי בימינו, כי כל המערכת לא מתנהלת על פי תורה, ולכן אין את כל הדברים האלה. האם המלחמה היא מלחמת מצווה? צריך לזכור שיש פה בלבול גדול בין המושגים. יש מלחמת רשות, יש מלחמת מצווה, ויש מלחמת חובה. והרמב״ם בהלכות מלכים מהגמרא בסוטה דף ממדלת אומר דברים שלא ברור לגבי התיחום בין המלחמות השונות, כי הנושא של מלחמת מצווה פשטות מתייחס רק לעניין של העוסק במצווה פטור מן המצווה, ולעניין הפטורים מאורחי המלחמה יש עניין של מלחמת חובה. ומה זה מלחמת ישראל מיד צר? אז הרמב"ם אומר שזה מלחמת מצווה, ולכאורה הוא מתכוון שזה מלחמת חובה. זה סוגיה שצריך ללמוד אותה בבית מדרש. אבל כל השאלות הללו הן שאלות היפותטיות ותיאורטיות ולא רלוונטיות להיום, כי ממילא מי שמקבל את ההחלטות איך לגייס ואת מי יגייס לא ישאל לא את הכהן משיח ולא אותי.
בת של
אני רוצה, התורה. אני רוצה להגיד דבר אחד. כשאני okay. התחתנתי, לקחתי דף בגודל של קילומטר, באורך של קילומטר, וכתבתי שם את כל השאלות שלפי דעתי התעוררו בבית בעשר השנים האחרונות. והלכתי לרב, הרב שאליו הייתי מפנה את כל שאלות הבית. אמרתי, נחסוך לו ולי זמן, שיענה לי עכשיו על כל השאלות. הוא פשוט גירש אותי. הוא אומר לי, כשהתעוררו השאלות תבוא. דוגמה שנייה, כשלמדנו בכולל, האיסור והיתר, שאלות של הלכות הערובות, הלכות בשר וחלב, והתעוררה השאלה, צלצל אחד האברכים לרבי ישראל ינקה פישר. שאל אותו, מה הדין אם טיפת חלב נפלה על סיר, נכסה של סיר מתכת בתנאים כאלה ואחרים? הוא ענה לו. הוא אומר, ומה היה אם הסיר היה סיר של חרס? אומר לו הרבי ינקה פישר, רבי ישראל ינקה פישר, זה היה סיר של מתכת או סיר של חרס? הוא אומר, לא, זה היה של מתכת, מה היה אם זה היה של חרס? הוא אומר, ללומדס אין לי זמן, וסגר לו את הטלפון. לא ענה לו, למה? כי פוסקי ההלכה יודעים שיש להם סייעתא דשמיא מיוחדת כשזה הלכה למעשה. ואתה שואל את השאלה שזה לא הלכה למעשה, והם עונים בלי הסייעתא דשמיא מיוחדת, כשזה יהיה הלכה למעשה לא תבוא לשאול, ואולי אז התשובה הייתה משתנית במעט או בהרבה, עם הסייעתא דשמיא. אותו דבר גם פה, כל השאלות האלה, זה שאלות של בית מדרש, שלא רלוונטיות להיום, כי ממילא אף אחד לא שואל אותנו. תודה רבה. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה. אחרי החדשות אנחנו חוזרים לפה לשעה נוספת. תכינו את שאלותיכם ואני אשתדל לענות במידה וידע. תודה רבה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.